אחד, כמובן אחד מהם עוסק בסוגייתנו, מחלוקת רבי יהודה וחכמים בדין יקיר, ובסוף אומרת הגמרא בקוף חף תת במן א', שאנחנו פוסקים פה בסוף הסוגיה בקוף חף תת במן ב', הלכסה בכל הנשמעת אתה בדף קוף חף חת במן ב', כדי שלח לרבי אבא לרבי יוסף בר חמא. אנחנו פוסקים חוץ ממקרים בודדים, כמובן יש כמה מקרים שבהם יש קונסנסוס. אז יש סדרת נושאים, כמעט כולם לא קשורים לדיני ירושה. בכל זאת, במקום לדלג, גם מבחינת הצום, גם מבחינת הגישה האנטי שלי, התנגדות שלי לדילוגים, אז חשבתי מן הנכון שנקרא את הגמרא, ופשוט נבקר את הנושאים הכלליים. אז אם נעסוק בנושאים אלו, קודם כל, אדם שפטור מלשלם ופטור מלהישבע, הוא יכול לצאת חופשי מאיזה תביעה, והוא מחליט מרצונו החופשי לתת לתובע שלו הזדמנות לקחת את החפץ עם שבועה. זה נקרא רצונך השבעתו. הנתבע פטור, אבל פונה לתובע ואומר, אם אתה רוצה, תיקח ממני עם שבועה. איך נבין את היכולת הזאת ואת הדין הזה של רצונך השבעתו? זה דין ראשון שרבי אבא שלח ביוסף בר חמא. כמובן הוא גם עסק בדיני עבדים, לא כל כך נעסוק בזה, כי בזה יש קונסנסוס, שניהם מודים שאין גובים מעבדים, למרות שהעבד הוא קשש לקרקע, אבל מכיוון שהעבד הוא נייד, אין סמיכות דעת של המלווה על העבד, בדרך כלל היתרון של קרקע, שהמלווה סומך דעת שהקרקע תמיד יהיה, ואז עיקר סמיכות דעת על הקרקע, דיברנו על סמיכות דעת בסוגיה של רבא, ורב נחמן בגבור קרקע, גבור מטלטלין, סמיכות דעת הופכת דבר למוחזק ולא לראוי, אבל אין סמיכות דעת על עבד, ממילא אין שיבי נכסים על עבד ואין גביית חוב מעבדים. הנקודה השלישית שנעסוק בטיפה זה נושא של פסולי עדות, בין דורות. איזה דורות קשרות להעיד על דורות אחרים? זה קצת יש ויכוח שם, לוויכוח על הדין מיוחד של מר ברי דרבשי, סליחה, למר ברי דרבשי, מי זה? זה מר ברבשי. נעסוק קצת בפסולי עדות, שזה נושא שעלה בפרק שלישי טיפה, ועלה גם בסוף פרק שלישי, כמובן בסוף פרק שלישי לראינו, ונתייחס לסתירה מפורסמת בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה בדף ממדלת. אחר כך נעסוק בדין מיוחד, שטר מיוחד, שהלווה מודה שהוא חצי פרוע, ועדים עצמם שוללים ואומרים שהוא הכל פרוע, מה הדין בשטר הזה בקשר למוד. במקצת ששם יש ניקוז של הרבה נושאים מעניינים, וכמובן, מרת השם בשבוע הבא, נגיע לנושא של אחריך, שזה גם חלק מהנושא של הביאה, אבל זה נושא כבר יותר כללי. אוקיי, זה בעצם המסלול שלנו היום. יש דף וחצי של סדרת נושאים שבי אבא שולח לבי יוסף בר חמא. טוב, הנושא הראשון, אדם תובע את חברו עבד. אז כאן צריכים קצת הקדמה. מן הסתם, יש הלכה שדברים ניידיים אין להם חזקה. זה נקרא בדף למד וו ומן א' בבבא בתרא, הגודרות אין להם חזקה. אז יש חזקה על בגד, יש חזקה על כסף, יש חזקה על שעונים, והמוחזק הוא תופס, והמוצי חייב להביא ראי, זה דין של המוצי מחבר על עברי אחרת, איתן, איך קיבלת את הטלפון, זה כנראה שלך. אבל אם אני תובע שור, זה שאתה תופס בשור, לא מעניין אותנו. כי ייתכן שהשור נכנס לחצר שלך לבד. אז זה שהשור ממוקם בחצר שלך, לא נותן לך חזקה. זאת הגמרא בדף למד וו ומן א', מי שרוצה פשוט להכיר כמה גמרות, דיברנו טיפה על כך, דילגנו לגמרא, אבל למד וו ומן א', אומרת הגמרא, זה דין של ריש לקיש, שמופיע במקומות אחרים בש"ס, הגורות אין להם חזקה. אין חזקה על פרים, בהמות, אנשים, עבדים, אנשים כמובן, אין חזקה בעבדים, עבד כנעני, וזה שאתה תופס עבד כנעני, זה לא מראה שזה שלך. אבל יש מקרים חריגים. יש לפחות שלושה מצבים שהתופס זוכה בעבד. המקרה הקלאסי זה המשנה בדף חף חס עמד א'. משנה חף חס עמד א', משנה ראשונה בחזקת הבתים, יש חזקת שלוש שנים על עבד. אז זה שאתה תופס בעבד, אתה לא זוכה בעבד. זה שתפסת בעבד 3 שנים, בעבד שראית אותך, זה חזקת 3 שנים בעבד. משנה חב חתם על א', טוב שלי זה קצת קרוע, חזקת הבתים, השברות, שכין, מרות, שפחות, ועבדים. 3 שנים מיום ליום. אז מצב אחד שתופס את העבד זוכה, כשהוא תפס אותו 3 שנים. אומרת הגמרא בלמד וב, יש את הכל ברשבם אצלנו, מי שקרא את הרשבם זה כל מופיע ברשבם. בדף למד וב אצלנו, בבבא בסא, יש עוד דוגמה, קטן מוטל בעריסה. מעבד הוא קטנג'ק, הוא לא יכול ללכת לבד, הוא נמצא ככה בעריסה, אז זה שאדם תופס את העבד הקטן, הוכיח שהוא קנה והוא שלו. מקרה שלישי, שאין לתובע עדים שעבד נמצא ברשותך. אני אומר, אשר, אני חושב שעבד שלי ברשותך. אתה יכול להגיד, אני לא ברשותך. אתה מודע שהעבד הספציפי נמצא ברשותך, אבל אתה אומר שהוא שלך. זה נקרא מיגו, כמובן. אתה נאמן במיגו, תאמין לי, אתה אומר שעבד שלך, כי אתה יכול לכפור ולהכי שעבד נמצא ברשותך. זאת אומרת, יש 3 דרכים לנתבע, לזכות בעבד תחת ידו, אף על פי שבדרך כלל הגדרות אין להם חזקה. 3 שנים, קטן מוטל בעריסה, או אין עדים לתובע שהעבד בכלל נמצא ברשות הנתבע, והנתבע מודע וטוען שעבד הוא שלי. ב3 מצבים האלו, אדם תובע עבד ברשות הזולת, אז הנתבע זוכה בלי עדים מדין המוציא מחבר לבריה, מדין מיגו, מדין חזקת 3 שנים, אז הנתבע היה אמור לזכות בעבד, והוא גם פטור משבועה, לפי הרבה ראשונים הוא פטור אפילו משבועת הסת, כי עבד דומה לקרקעות, ואין נשבעין על קרקעות. אז זה הסטאפ. במקרה הוא, ראובן תובע את שמעון, תן לי את העבד, גנבת את העבד שלי, שמעון אומר, לא היו דברים מעולם, שמעון פטור לגמרי, אין גנסין, בכל מכל כל, לגמרי, טוטלי הוא פטור, גם מלשלם, גם מלשווה, שמעון פטור לגמרי. כאן במקום לצאת פטור, שמעון מתנדב לראובן. ראובן, וזה כבר הדין שלנו, שלח לרבי אבא, לרבי יוסף בר חמא, האומר לחבר, עבדי גנבת, והוא אומר, לא גנבתי, מה תבוא אצלך, אתה מכרת לי, אתה נתת לי במתנה, וכאן מוסיף הנתבע, רצונך, השפעה וטול. למרות שאני פטור, אני אדם נדיב, אם תיקח שבועה ראובן, שזה שלך, הוא מייצר שבועה. רוב השבועות בתורה, כל השבועות בתורה, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ואינם משלמים, אין מצב שאדם נשבע כדי לקחת, יש מצבים מדרבנן, פרק שביעי, במסכת שבועות, אלו נשבעים ונוטלים, אבל כאן הנתבע שמעון מציע לראובן התובע להישבע ולקחת את העבד. אומרת הגמרא, רבי אבא שלח לי את המכתב, אמר לי, אינו יכול לחזור בו. ההצעה הזאת היא פינלית, וראובן לא יכול להחזיר ולבטל את ההצעה הזאת. ושאלתנו היא איך להבין את הדין הזה. הרי לפי ההלכה, שמעון פטור. מה פתאום ששמעון יכול, ודאי יכול לתת את העבד לראובן, אבל כאן הוא הציע לו, אחרי שהוא הציע לו, ההצעה הזאת מחייב, לא יכול לחזור בו. איך להבין את החידוש הזה? אז כאן יש 2 דרכים להבין את החידוש. משהו אקסטרני או משהו פנימי. גישה אקסטרנית היא שזאת התחייבות. אני יכול להתחייב לכל דבר בעולם. אני יכול לומר שמירד גשם אני נתן לך כסף. אז כאן שמעון מתחייב ואומר לראובן, ראובן, אני פטור. על פי ההלכה של הלכות טוען וניתן, אני פטור. כי אין לך ראיה ואני נחשב המוחסוק. אבל אני מתנדב לתת לך משהו חוץ דיני, חוץ הלכתי, חוץ שולחן עורך. אני מתחייב. משהו, אנחנו נצא מעולם ההלכה ונעשה איזה הסדר אישי. כן? איזה תיווך, דיני. משהו חוץ לביתן. או אפשר לומר שזה לא כך. וכאן החידוש הגדול של סוגייתנו, שהדיני נאמנות של התורה הם הדינים הבסיסיים, הם המחדל. כשאין הסכם בין שני הגורמים, אז אני סומך על חזקה ועדים ושבוע, אבל יש לבעלי דין לווסת את הנאמנות. להגביר נאמנות, להנמיך נאמנות. יש כוח ביד בעלי דין להגיד שלמרות שעל פי השולחן ערך הקלאסי, הבסיסי, אתה לא נאמן, אני מעניק נאמנות, אני מאמין לך, אני נותן לך נאמנות מיוחדת. שמעון לא מתחייב לראובן לתת לו את העבד. שמעון מעניק תגבור נאמנות לראובן. הוא אומר שאם תשבע, השבוע שלך תהיה במקום עדים. אם ראובן יביא עדים ששמעון חייב לו, אז ברור ששמעון משלם, על פי שניים עדים יקום דבר. שמעון יכול להגיד שאצלי השבוע שלך תחשב בתורת עדות. מספיק ראיה. זו בעצם הגישה השנייה, שהיא הרבה יותר מערכתית, הרבה יותר למדנית. הגישה הראשונה רואה את ההתחייבות הזאת כמשהו אקסטרני, יכול להתחייב לכל דבר בעולם. כאן יש כאן הזזת רמת הנאמנות בצורה פנימית. הנושא הזה של אני מאמין אותך והשבועה שלך תחשב במקום עדים, עולה ברשב"ם וביתר חדות בנימוק יוסף. נסתכל ברשב"ם, דיבור המתחיל אינו יכול, בדף קכ"א, הוא מכיוון על פיו נשבע, זה 5-6 שורות, ובצוותו, מכיוון שרובי נשבע, צריך לתת לו העבד. שמעון חייב לתת לו, הוא אינו יכול לחזור, צריך לתת לו העבד, כאן המילים החשובות, דכיוון דהטיל עליו שבועה, ההמנה בשבועה. ההמנה בשבועה. אני מאמין אותך דרך השבועה. וכאן הוא מחדד, וכמן דעודי לישהו עבדו, כאילו יש הודעת בלדין. שמעון לא מודה, רק אומר שאם אתה נשבע, אז יש כאן ראיה ובירור בכוח של הודעת בלדין, בכוח של עדות. אוקיי, זו האמירה של הרשב"ם. אם נסתכל בנימוק יוסף, לא שם אפילו יותר ברור. בנימוק יוסף פה, איפה זה מופיע? כן, בנון וב עמוד בית בדפי הריף, מי שיש נון וב עמוד בית, דיבור המתחיל שלח לרבי אבא, רבי יוסף על הגמרא שלנו, דהב אלי כאילו אמר לי, אני מאמין לך שהדין עמך, אם תשבע. וכיוון שהאמינו, שוב אין יכול לזור מגיד. לשון מאוד מעניין, מאפיל את הדין של אין יכול לזור מגיד לגבי הנקת נאמנות, זה חידוש בדין כיוון שהגיד, אבל כרגע לא נתייחס לנימה של כיוון שהגיד, ברור שלפי נימוק יוסף הרשב"ם יש כאן קו אחר, אין כאן התחייבות, יש כאן האמנה. אני מאמין אותך. מה נפקא מינה, האם הדין של השבע וטול זה מדין התחייבות, או שהשבע וטול זה סוג של האמנה? אז כאן יש לדבר על ממתי זה נעשה סופי. ממתי אינה יכול לחזור בו. אז יש כאן לעלות שתי שאלות. שאלה אחת, האם צריך מעשה קניין כדי להפוך את כל העסקה הזאת למשהו מחייב? בגמרא שלנו לא מופיע מעשה קניין. הנתבע אומר השבע וטול. אז לפי הפשטות אין צריך מעשה קניין. זאת אומרת, במונחים של הרשב"ם ושל הנימוק יוסף, אתה נמצא בבית דין, ואם בפני בית דין שינית סדרי נאמנות ורמת הנאמנות וכוח הנאמנות, זה תופס. היית בבית דין, זה תופס בבית דין. מי שרואה את זה כהתחייבות, מצד אחד אולי יצריך מעשה קניין. יש רן בסנהדרין כ"ד, מצב קצת שונה. עם המלווה ולווה בשעת ההלוואה, יוצרים כאן שינוי נאמנות. הלווה, כדי לפתות את המלווה, אומר מלווה, אני צריך את ההלוואה, וכתחליף, אני אתן לך שכל מה שתגיד תהיה נאמן. זה נקרא נאמן. אז הלווה מעניק נאמנות למלווה כדי לפתות אותו, לעבוד לו כסף. אז הרן אומר בסנהדרין כ"ד, שהמלווה חייב לתת לו לעשות מעשה קניין. שואל לו קצת, אם שם צריכים מעשה קניין, למה כאן אין צריך למעשה קניין? קצת מניח שאין כאן מעשה קניין, זה לא כך ברור, אולי בהשבע וטול יש מעשה קניין, זה קצת מחלק ביניהם. אבל הנושא של מעשה קניין הופך להיות רלוונטי. בלי להיכנס לכל הפרטים, ייתכן שכאן ההצעה הזאת של השבע וטול תהיה רלוונטית רק אם יש מעשה קניין. אפילו אם אין מעשה קניין, בואו נניח שאין מעשה קניין, כי פשטס הגמרא, באיזה שלב ההצעה הזאת של השבע וטול הופך להיות מחייב. אז בתוספות, ננסה כמה שאפשר לראות את התוספות, בדף קכ"ח, דיבור מתחיל, הכי גרסין, התוספות אומר, פרש, אם נשבע כבר, אינו יכול לחזור בו. זה מחייב את הלווה, את הנתבע, רק אם התובע כבר נשבע. התובע נשבע, נתבע אתה חייב לתת לו עבד. למרות שבדרך כלל אתה פטור מנתינת עבד, אם התובע כבר נשבע, אתה צריך לתת לו את העבד. ככה טוענים התוספות ורב ראשונים. רש"י בשבועות, תוספות מצטטים את רש"י באמצע התוספות, שירה מתחילה, אבל רש"י פירש, זה לא רש"י אצלנו, אין רש"י אצלנו, זה רש"י בשבועות דף למתת, אם אמר אינו נשבע, פותרים אותו מיד, ושוב אני יכול לחזור. רש"י כנראה טוען שיש כאן מדבר על אינו נשבע, אבל יש לחייב את עצמך אפילו בדיבור בעלמא. אז אם אני תופס את זה כהנקת נאמנות, אז הייתי נותן יותר לרש"י שבדיבור בעלמא הנחתי לו נאמנות כמובן לפני בית דין, אז הוא נחשב נאמן, ואז אפילו לפני שהוא נשבע, אני לא יכול לחזור. כמובן, הוא צריך להישבע, אני לא צריך לתת את העבד עד שהוא יישבע, אבל אני לא יכול לבטל את ההנקה הזו אחרי שאמרתי אותה. מה שאין כן, אם הצעתי לו מעשה קניין, אז אפילו לא נצטרך מעשה קניין של מעשה סדר, אבל בכל זאת, אני ודאי שאני אפסוק כמו התוספות. הדרך הכי טובה לפסוק כמו רש"י, שאני לא יכול לחזור אחרי הדיבור, זה לא רוצה כסוג של הנקת נאמנות. הגמרא שואלת, למה אני זקוק לדין הזה של השבעה וטול? הרי יש דין מקביל. מה הדין המקביל שאני כבר יודע במשנה? אמר לו, נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, נאמן עלי שלושה רועי בקר. שני בעלי דינים מחליטים למין לאבא, להיות דיין. נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך. בדרך כלל אבא פסול להיות דיין, גם פסול להיות עד. מה קורה עם שני הגורמים? שם יש מחלוקת בין החכמים לבין רבי מאיר. חכמים אומרים, אינם חוזרים. אז בעצם הגמרא שואלת, למה אני זקוק בכלל לדין של השבעה וטול? הרי אפשר לדייק אותו מהדין של נאמן עלי אבא. יש לנו כבר משנה ידועה של כמה דורות של נאמן עלי אבא. אם אפשר להאמין אבא להיות דיין, אז מה ההבדל בין להאמין לאבא להיות דיין לבין להאמין לתובע, להישבע ולקחת את העבד? אז גם שם, קודם כל נעצור כמה שניות, גם שם יש לעלות אותה שאלה. מה הדין של נאמן עלי אבא? שם הגמרא עוסקת בדיינים, אז אולי זה פחות יכולת. אולי אדם יכול להניח נאמנות לבעל דינו, להגיד לתובע שבדרך כלל אתה לא נאמן, אלא אם כן אתה מביא עדים, אבל אני מאמין אותך בשבוע. אבל אם אדם יכול להכשיר אבא להיות דיין, זה כמובן יותר נעוץ בסוגיה של סנהדרין. באיזה מידה בעלי דינים בוחרים את הדיינים, ובאיזה מידה הבית הדין מונחת עליהם. זו השאלה של זה בורא לא אחד וזה בורא לא אחד. מה הכוח ברירה של בעלי דין? מה זה לברור דיינים? אנחנו בעולם המודרני לא היינו מקבלים גישה כזאת, שכל בעל דין בוחר לעצמו דיין. הבעלי דינים מופיע בפני דיינים שמנותקים מהדיונים. הם צריכים להיות אובייקטיביים ושקולים, ולא רואה דיינים כשלוחים של כל אחד ואחד. אז זה כבר השאלה אחרת. אבל גם שם עולה השאלה הזאת, אם נאמן עלי אבא זה מדין נסחייבוס, או נאמן עלי אבא זה מדין נתינת נאמנות. שהתורה פוסלת אבא להיות דיין, אבל אם שני הבעלי דינים מסכימים, הם כן מכשירים אנשים להיות דיין. המחלוקת היסודית בשאלה הזאת בסנהדרין חף דלת, מכוח איזה דין בגמרא שמה, האם אדם יכול להגיד נאמן עלי אבא כשאבא פסול פעמיים? זה נקרא תרתי לרעותה. מה אם יש עוד פסול? מה אם זה לא רק נאמן עלי אבא, אלא נאמן עלי אבא שהוא גם רשע? אני יכול להאמין גם עד אבא שהוא רשע, או אבא שיש לו פסול אחר. אז בתוספות שם משמע שזה רק חד לרעותה ולא תרתי לרעותה. מה שאין כן משנים אחרים עולים, שאני יכול להגיד נאמן עלי אבא, וגם למחוק שני פסולים, תרתי לרעותה. השיטה של התוספות שרק פסול אחד אני יכול לקבל ולא שני פסולים, הדין הזה, הגישה הזאת, מציינת שלפי התוספות זה סוג של הכשר. יכול רק להכשיר פסול אחד. אם זה דין של התחייבות, מה אכפת לי אם הוא פסול פעם אחת, אם הוא פסול פעמיים, סך הכל, אני לא מכשיר את הגברה. סך הכל אני רק אומר שאם האבא יגיד כך וכך, אז אני מתחייב לשלם לך, מתחייב לפטר אותך, לפטור אותך, לזכות אותך. זאת אומרת, כל הדין של התוספות שמקביל את הדין של נאמן עלי אבא לחד לרעיוסה, ולא תרתי לרעיוסה, הדין הזה משקף את העובדה שלפי תוספות, שם יש דין אחר של נאמן על היבא, בעצם זה דין של של הכשר. אוקיי? טוב. הדין, השאלה הזאת, איך להבין את הדין של השבה וטול, ואיך להבין את הדין של נאמן על היבא, השאלה הכפולה הזאת מובילה אותנו חזרה לסוגייתנו. הגמרא שאלה את רבי אבא, למה אתה שולח מכתב על הדין הזה של השבה וטול, אפשר לדייק את זה מהמשנה של נאמן על היבא. אז מה התשובה של הגמרא? הקמה שמלן, שורה חמישית, שישית, בגמרא בקוף חפחת, זה בעתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. רבי אבא בעצם מחדש לנו נגד שמואל. שמואל בסנהדרין טוען שכל הדין של נאמן על היבא זה רק אם אני מציע, מתנדב, שנאמן על היבא כשאני תובע. לא נאמן על היבא כשאני הנתבע. אם אני תובע, ואני אומר נאמן על היבא, אם האבא יגיד שאני פטור, אני אמחול לך את הכסף שאני חושב שאתה חייב לי, אז זה עוזר. אבל אם אני נתבע ואני אומר נאמן עליי אבא ואני רוצה לקבל כסף, או כל ההסכם הזה של נאמן עליי אבא זה רק למחול ולא לתת. אז כאן החידוש של הגמרא שלנו, שלא רק במחילה אני יכול להגיד נאמן עליי אבא, אלא גם בלקיחה. שהלווה יכול להציע לא רק למחול על משהו אם האבא יגיד X ו-Y, אלא גם לתת את העבד. הלובת נתבקן טוען, אני אתן לך את העבד, זה אתן, זה לא רק מחילה. זה לא רק שהוא מציע מחילה, הוא גם מציע נתינה. שוב פעם, שמואל בסנהדרין מחלק, שמואל טוען שכל הדין של נאמן עלי אבא זה רק לגבי מחילה, לא לגבי אתן. אי אפשר לתת. מה שאין כן, לפי הדין של רבי אבא, הנתבק גם מציע נתינה ולא רק מחילה. מה האבא מינה לחלק ביניהם? אז לאחר זה חוזר למה שהעלינו. אם אני רואה את הדין כנאמנות, אז קשה מאוד לחלק בין מחילה לבין נתינה. הרי סך הכל אני עוסק בגברה. אני מכשיר את הגברה, אני מגביר את הנאמנות של המלווה. מה ההבדל בין מחילה לבין נתינה? לאחר כל הדין של שמואל בסנהדרין מבוסס על ראיית הדין של נאמן על היבא כתחייבות. אז מכל מיני סיבות יותר קל למחול, מלהתחייב לתת, אולי אדם יותר מוכן להתחייב למחילה. אם העסקה פה היא עסקה של התחייבות, אני יכול לחלק בין עסקת מחילה לבין עסקת התחייבות, גם מבחינת היכולת, גם מבחינת הנכונות של הפרטנרים להתחייב. אבל אם הדין של נאמן על היבא זה לא התחייבות, הדין של נאמן על היבא זה הכשרת אנשים להיות דיינים, או הכשרת הנאמנות של המלווה, אז אין כל כך מקום לחלק, ואולי זה החידוש של רבי אבא. הסיבה שרבי אבא חולק על שמואל, רבי אבא מרחיב מנאמן עלי אבא למחילה לבין נאמן עלי אבא לנתינה, בגלל שהוא ראה את הדין כהכשרת אנשים, כמו שאפשר להכשיר דיינים, כך אפשר להכשיר את המלווה. וזה גם כן, לא רק מבחינת הכיף, שזה תופס גם בנתינה וגם במחילה, אלא גם כן עצם ההשוואה. האם יש להשוות בין נאמן על היבא שעוסק בדיינים לבין הדין של השבה וטול שעוסק בבעלי דין ושבועה? הייתי אומר שאין כאן מקום להשוות אותם. כן, כל המגמה שלנו בשיעור זה להפריד בין קטגוריות. וכאן רבי אבא משווה בין שני מקרים לגמרי שונים. שם זה דיינים, כאן זה בעלי דין. שם זה פסק דין, כאן זה שבועה. איך אפשר להשוות אותם? אז שוב פעם, אם מדובר בהתחייבות, אז אין כאן השוות התחייבות. כל התחייבות נמדדת כשל עצמו, אתה לא יכול להשוות אחד לשני. כל הגמרא כאן הניחה שיש להשוות, שההנחה היא שאם אפשר להגביר נאמנות של הדיינים, כך גם אפשר לשנות ולווסת את הנאמנות של בעלי דין. כמובן אפשר לחלק ביניהם, אבל זה כל החידוש של רבי אבא. אוקיי? אז הנקודה הראשונה, הנושא הראשון. בואו נעבור לנושא השני, כאן זה פחות או יותר פשוט, אין ויכוחים, אבל יש כאן חידוש עצום. שלח לי רבי אבא, אחרי שהם עוסקים בעבדים, רבי יוסף בר חמא, הלכה שלישי בשני כשר. בעצם מותר לאדם להעיד על הדוד שלו. על הבן דוד של אבא. על הבן דוד של אבא. תחשבו על הבן דוד של אבא, מישהו מהדור של אבא שהוא בן דוד שלו, יש תמיד ויכוח, איך זה נקרא, first cousin once, כן, תמיד ויכוחים, איך זה, כן, כמה זמן ביטלתם במפגשים משפחתיים, ויכוחים האלה, איך זה נקרא, מה בדיוק זה, כן? אז הבן דוד של אבא, אז במונחים של הרשב"ם, יש ראובן, יש, מה מביא הרשב"ם? חנוך, בן חנוך, בן ראובן, כן, אנחנו לא יודעים את השם של בן חנוך, כן, חנוכי. חנוכי, בן חנוך, בן ראובן, יכול להעיד בימואל, בן שמעון. אז ימואל זה הבן דוד של חנוך, ימואל זה בן שמעון, וחנוך זה בן ראובן, אז חנוכי, חנוך ג'וניור, החנוך הקטן, בן חנוך, הוא יכול להעיד בן דוד של אביו. דור שלישי מיעקב, מראובן, דור של מראובן, מול דור שני מראובן, ראובן שמעון, דור ראשון, וחנוך וימואל זה דור שני, וחנוכי זה דור שלישי. אז מישהו מהדור השלישי יכול להעיד בדור השני. כמובן ההנחה היא, לא ראיתם את הגמרא בסנהדרין, ששני בשני אינו מעיד. זה כל הבעיה פה. הגמרא לומדת בסנהדרין שם, מפסוק מפורש, שחנוך לא יכול להעיד על ימואל. אז פעם הבאה במפגש משפחתי, תראה את הבן דוד שלך, היי, מה נשמע? אנחנו פסולים. אפוסל, מה נשמע? כן. תגיד למי ש... חיכיתי כל כך הרבה זמן להגיד שאתה פסול, אה? יש תמיד שאלה, כשמחתנים, הייתי השבוע בחתונה, כשמחתנים, אישה שהיא כבר לא בתולה, אישה שכבר הייתה אצל הבעל, אצל חיו ביחד, היו ביחד, אז איך כותבים את הכתובה? אז השאלה זה לא איך כותבים את הכתובה, זה השאלה איך קוראים את הכתובה, כן? להדי באולטדן, שהיא כבר נבלה, כן? זה קצת יביש אותה. אז יש כל מיני דרכים, אבל דרך אחת שכותבים בכתובה פסולתה, וקוראים את הכתובה מרהני, פסולתה, 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 איזה יופי, איזה בתולה יפה יש לנו. מי חשב? היו ביחד כבר שנים. כנראה שאולי צדיקים בני צדיקים, כן? אני פסולתה, כי לא רוצים להגיד באולתה, כי כולם ידעו, אבל צריכים להגיד, לכתוב את השטר בצורה נכונה. אז הדרך הכי טובה, זה במיוחד היום, בדרך כלל, מי שמתחתן, מתחתנת בתנאים כאלו, לא כל כך מקפידים על קריאת הכתובה. אפשר רק לקרוא את שתי שורות הראשונות של הכתובה, ולדלג עד הסוף. בדרך כלל, לא תמיד. אולי יש אנשים שככה היו ביחד הרבה שנים, אבל מאוד מאוד מקפידים על כתובה, כי חושבים כרשם בן גמליאל, שכסו בדיוריסה, וצריכים לשמוע את הכתובה מלשון צח מברור. אבל הפתרון הכי מומלץ זה לא לקרוא את כל הכתובה, במיוחד לדלג על המקומות שמתארים את האישה, כי באולטה ומקבל רק 100 מנה ולא 200 מנה. אוקיי, אז תראה את הבן דוד, מה נשמע פסול, אתה פסול, גם אני פסול, כולנו פסולים. אוקיי, אז שלישי בשני, כשרים, יפה. רב אמר, אף בראשון. אוקיי, שחנוכי, לא רק שהוא כשר להעיד על ימואל, הוא גם כשר על שמעון, יפה, למה לא? זה עוד דור מנותק, זה. הבעיה מתחילה עם מר ברבשי. מר ברבשי אכשיר באבא דאבא, שמותר לנכד להעיד על הסבא שלו. אז כאן כמובן זה מלא בראשונים, מה חשב מר ברבשי על יחסי נכד וסבא. מי שרוצה ככה ללמוד סוגיות עם הסבא בתקופת קורונה, אז נתחיל עם פרשת ויגש, אותו רשי, ויסבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, מכאן שחייב אדם מכבוד אביו, יותר מכבוד אבי אביו. אבל מזה משמע מהגמרא הזאת, שהוא חייב בכבוד אבי אביו, אלא שכיבוד אב קודם לכיבוד אבי אביו. זו שאלה מפורסמת בלמדנות, האם כבוד הסבא זה דין עצמאי, או כבוד הסבא זה דרך האבא. אתה חייב בכבוד האבא, אבא חייב בכבוד הסבא, אז אתה גם מכבד את הסבא כביטוי לכבוד האבא. יש כל מיני ביטויים הלכתיים. אז ראינו כבר שלפי הרשב"ם, בני בנים הורים כבנים, ראינו את זה פעמיים, גם בסוגיה קוף תת וו, ורמי בר חמא, גם בסוגיה קוף למתת, ויכולת של הנכדים לרשת ישר את האבא, גם אם בדרך כלל במשמור שבעל חוב גובה, בבני בנים לא גובה, כך טען הרשב"ם, ויש מחלוקת בראשונים, הבעל התשומות הביא מחלוקת, אם זה דווקא נכדים, או כולם שוקפים את הבעלי דין. אז האם מר ברבשי חולק? מר ברבשי טוען, הרי אם אתה יכול להעיד על הסבא, אז מה זה אומר על הקשר בין הנכד לבין הסבא? וכמובן, גם אם דוחים מר ברבשי, אם זאת דחייה רק לעניין עדות, לא, אתה פסול, אבל מסכימים עם ההיגיון שאין כל כך קשר, ודוחים את מר ברבשי מכל וכל. כן, הרשב"ם כבר מכניס אותנו לתוך הסוגיה הזאת. יש שאלה אחרת, אוקיי? אנחנו לא פוסקים כמר ברבשי, כך אומרת הגמרא כאן במפורש. ולת הלכתא כמר ברבשי, אנחנו פוסלים נכד להעיד על הסבא. אנחנו מכשירים שלישי בשני, מכשירים שלישי בראשון, אבל פוסלים נכד. קובי, תחליט מי יקבל עליות השבוע, מי זה שני, מי זה שלישי. ראשון, שני, זה כבר הגמר שלנו, צריכים להחליט. אז כאן באמת פוסלים נכד מול סבא? מה לגבי נכד מול סבא רבא? מה לגבי נכד מול סבא רבא רבא במידה ויש? עד כמה אתה מושך את הפסולי עדס? אז כאן יש ויכוח. אוקיי? הרשב"ם מציע את זה כאילו כל השלשלת פסול. לא יכול להעיד על הסבא רבא, אמרת השם, אני אברך את כולכם בשיעור, שתחיו עד 119,364 ימים, כן, ויהיה לכם אולי נינים דור חמישי, אם הם יכולים להעיד נגדך, אם יבוא בטענות, תחייב לי, כן, כולנו נגור באוהלים אחרי קורונה, והיה אחרי המגפה, יש שם במדבר, אתה גזלת את העז שלי, לא גזלתי, כן, כן, פעם היה לנו מחשבים, כן? מה זה מחשב? תגיד לי סבא רבא רבא שלי, מה זה מחשב? איזה קופסאות גדולות שהשתמשנו, או שכחנו את הטכנולוגיה, בוא תביא לי קצת חלב עיזים. כן, אני שמח, תביא לי קצת חלב. אז תגיד לי סבא רבא, מה קורה? אז הרשב"ם טוען, דיבור המתחיל, ולת הלכתא כמר ברבשי, דבני בנים ובני בני בנים, עד אלף דורות לא יעידו לאבותיהם, דבן ירח אביו הוא. הרבה דברים ברשב"ם פה, אבל המסקנה היא, דבני בנים, בני 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 בנים, ואתם כולם פסולים לעדות. תוספות תוהים על זה, תוספות דיבור המתחיל לת הלכתא, תוספות קצרה, פרש בקורנטוס אפילו לצוף כל הדורות פסול, ואין נראה לרי כיוון דתפלג דרה כל כך. הרי מכשיר פוסל בסבא, נכד אינו מעיד בסבא, אבל בעצם סבא רבא אתה כן מעיד. אז אפילו אם אתה קשור לסבא, אין לך פסול עדות לסבא רבא. Go get it, בוא תעיד נגד סבא רבא, אפשר להעיד נגד סבא רבא, גם לפי הפסק הלכה. אז זה משהו מעניין על הקשרים בין דורות, וכמובן זה קצת קשור לפסול עדות, ולא ניכנס אליהם של פסול עדות, מכיוון שזה אלא, אסור לדלג. אוקיי, הקטע הבא זה דיני פסול עדות. וכאן גלום בעצם שתי הלכות. הלכה אחת, שיש ויכוח, טוב, בוא נתחיל מצד הפוך, אוקיי? איך אני אציג את ההלכה? כאשר, תחילה וסוף, פסול, כן, אי, פסול, תחילה וסוף, כן, אוקיי. בוא נגיד ככה, כל המראים, כולם ביחד, רבי אבא, כולם טוענים שיש מצב שהסומה יכול להעיד. איך סומה יכול להעיד? הרי לא רואה. אז סימנים. איזה סוג סימנים? מידות, משקל, מצרים, גבולות. הוא לא יכול להגיד, הנה, אני מסתכל על הקרקע ואני יודע שהקרקע הזה שייך ליעקב, לא יכול כי לא רואה. הוא יכול להגיד, הקרקע עד הנהר מהעץ הוא שייך ליעקב, הוא יכול לתת מצרים. הוא יכול להגיד, הבגד, מהסימנים האלו, במידה ויש סימנים בלעדיים לבגד, שייך לצפי. זאת אומרת, יש לו גישה לעולם של עדות על ידי סימנים. וכאן, וכמובן היה זמן שהוא ראה, כי אחרת איך הוא ראה את הסימנים. הוא אומר שאני ראיתי את הקרקע הזה בשנת 1995, והקרקע הזה בין האילן לבין הנהר היה של טעני, וכמובן הנהר לא זז והאילן לא זז, אז עכשיו ב-2020 אפשר על פי עדותו להניק את הקרקע לטעני. ויש ויכוח פנימי בין המראים על מה? על קרקע או גם על בגדים? זה בעצם הבסיס למכתב של רבי אבא. שולח לרבי אבא, לרבי יוסף ורחמה, היי, יודע לו עדס קרקע עד שלא נסתמה. וניסתמה, פסל. שמואל אמר, כושר. אפשר דחמחה בין מצרנוי, אבל גלימה לא. רב ששס אמר, אפילו גלימה. אפשר דמחה במידס ארקו, במידס רחבה, אבל נסחה. מתכת לא, רפאפה אמר, אפילו נסחה. אפשר דמחה בין מידת משקלותיו. זאת אומרת, כל המראים פה אומרים שמותר לסומה להעיד, חוץ מרבי אבא. רבי אבא אומר שאינו יכול להעיד, לא ברור למה לא, אבל למה נגיע לכך. אוקיי, אלא שהגמרא דוחה. הגמרא דוחה, מה פתאום שסומה תעיד על פי סימנים, הרי יש דין של תחילתו וסופו בקשרות. אדם חייב להיות כשר לעדות לא רק בשעת ראייה, אלא בשעת הגדה. בשניהם. וכאן, בהנחה שסומה פסול בגברה, נניח את ההנחה הזאת, כי כתוב עד או ראה או ידע, מי שלא רואה לא יכול להיות עד, אז למרות שיש לו עוד אינפורמציה, והוא קלט את האינפורמציה כשהוא היה כשר בעדות, בשעת מסירת העדות הוא פסול, ואין כאן מצב של תחילה וסוף בקשרות. זה בעצם התחייה של הגמרא כאן, לכל הדין הזה. אומרת הגמרא, מיתווה בשורה השמינית לפני הסוף היה יודע בו עדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו, בשעת ראייה היית רחוק ועכשיו אתה קרוב. פיקח, בשעת ראייה היית אדם שפוי ונתחרש. פיתח, היית אדם שרואה ונסתמה, שפוי ונשתתה, פסול. אם בתחילת העדות או בסוף העדות האדם פסול לעדות, אז אין כאן עדות. אבל אם בתחילה היה כשר, ובסוף הוא כשר, ובאמצע הוא פסול, לא מפריע לי. לא מפריע לי מצב ביניים שאדם פסול לעדות. זה הדין של תחילתו וסופו בקשרות. זה הכלל, זה הכלל של הברייסה, זה הכלל. כל שתחילתו שיעורה שנייה לקראת הסוף, או סופו בפסלות פסול, תחילתו וסופו בקשרות כשר. אז אומרת הגמרא, תיופתא דחולי תיופתא. אז אני דוחה את כל המראים, רב פאפה, שמואל ורב ששס. אוקיי. הדין של הגמרא הוא שסומה, שוב בהנחה שסומה פסול בגברה, סומה פסול גם אם בשעת ראייה היה אדם בריא. כי בשעת ההגדה הוא סומה, וסומה פסול וצריכים שהוא יהיה כשר בשני השלבים, גם שעת ראייה וגם שעת ההגדה. זה הדין של הגמרא, וממילא סומה אינו מעיד בכלל, לפי הפשטות בגמרא אינו מעיד בכלל. היה מקום לחשוב שסומה יעיד על פי סימנים, ממש מלן שלא, כי הוא פסול בגברה בשעת הגדה, למרות שבשעת ראייה הוא היה בסדר גמור. אוקיי, אז יש כאן שני דיונים חשובים מאוד. קודם כל דיון מקומי, כן, די מקומי, ושני סתירה בין סוגייתנו לבין הסוגיה בממדלת, שתי תשובות חשובות ויסודיות. משמע מהגמרא שלנו שאדם כשר, לא סומה, יכול להעיד על פי סימנים. כל הבעיה פה שהוא סומה. הסומה אתה פסול בגברה. אבל אדם שכשר בגברה אתה מגיע. בדרך כלל על מה אדם מעיד? אני ראיתי אירוע. זה העדות הקלאסית. יש גם עדות של תביעות עין. אני לא ראיתי אירוע, אבל אני מכיר את הבגד הזה, משה, וזה בעצם של זפי. אני מכיר, זה נקרא תביעות עין. אני לא ראיתי את משה לוקח, אבל אני יודע שזה הבגד שראיתי. מה אם עד מעיד על פי סימנים? הוא אומר, משה, הבגד הזה, הסימנים האלה, אני לא יודע כלום, לא ראיתי אותך גוזל. וגם אני לא מכיר את הבגד הזה בכלל. אף פעם לא ראיתי את הבגד שאתה לובש. אני לא יכול להגיד, הנה, אני מריח את הריח הרע. לא יודע כלום. אבל אני ראיתי בגד כזה ברשותו של ספי. ולא ראינו את זה, ולא ראינו בגד כזה אצלך. האם הסימנים מהווים תוכן של ראייה בדיני ממונס? להוציא? והאם עדים יכולים להעביר את התוכן הזה? יש שתי שאלות. אפשר להגיד תשובות שונות, אבל כרגע נאחד את השאלות. נסח את השאלה בצורה בסיסית, האם מוציאים ממון על ידי סימנים? מה השאלה? כי הרי סימנים מחזירים אבידה. זה כל אלה מציע, אז אדם שייתן סימנים, מקבל את אבידה חזרה. ולפי דעה אחת בגמר סימנים דאורייתא. שגם מן התורה אפשר להחזיר אבידה על פי סימנים. אז אם סימנים דאורייתא, אם זה מהווה מידע, כמו אירועים וכמו צביעות עין. מה נחשב מידע הלכתית בעולם הממוני? אירוע, וזה ודאי מידע. מה קרה? זה ודאי. צביעות עין זה לא מה קרה, אבל זאת מציאות. אני יודע שזה שלו. אני מעיד שזה שלו. אבל אם אני מספק סימנים, ודרך אסוסיאציה, ראינו, אני ראיתי, אם זה מספיק כדי להוציא נגד מחזקוס. באיזשהו שלב זה נוגע בשאלת מחזקוס. מה זה מחזקוס? כי אם סימנים מספיקים להוציא מה, מה זה אומר מחזקוס? אפילו ראיה כל כך קלושה. מהגמרא שלנו היה מקום לומר שאדם יכול, כי הגמרא שוקלת אם עד יכול להעיד על פי סימנים, כי היא לא רואה, הוא לא יכול להגיד. אז אנחנו פוסלים לו, הוא סומה, אבל מה לגבי אדם בריא? שרוצה להעיד על פי סימנים. אז יש מחלוקת בין הרבינו יונה לבין התוספות. תוספות בחולין, שלחתי לכם וואטסאפ, תוספות בחולין טוענים שאין להעיד על פי סימן. אני מסתכל בתוספות שם. החלק השני, ויש לומר, כי בעצם לתוספות יש ראייה, לא רק מחזירים מבידה, גם מחזירים שטר. מישהו מוצא, החלק השני, של אילו מציע, אז החלק השני עוסק במי שמוצא שטר בתוך שנפל באמצע הדרך. אז הוא מחזיר על פי סימן, מי שנותן סימן יקבל את השטר, ואז על ידי השטר הוא יוציא כסף. אז רואים שעל פי סימנים, סימנים זה לא רק החזרת אבידה, זה גם הוצאת כסף מעלו ודרך השטר העבוד שהוא הוחזר. ויש למר תוספות בחולין צדיק ובדלו דמי שטר שאין אדם מוחזק בו, שאימר שלי הוא מדרינן שפיר. כאן המילים החשיבות בתוספות, אבל ממון, שביד הבעלים אין להוציא על פי ידי סימנים, דחינם היא לא הביא מפקינן חפץ מיד בעלים, אם אותו סעדי ואמרו, הוא חפץ, דייסים נבייסים נדפלניו. לא היינו אומרים, עדים מעידים שחפץ עם סימנים אלו, ראינו את זה אצל ספי. אני לא יודע שמה שלקח, ולא יודע, אבל ראינו חפץ כזה אצל ספי, דפלניו. הרבינו יונה אצלנו חולק. רבינו יונה מדייק מהגמרא שלנו שאכן יש להוציא כסף על ידי סימנים, זה רק הסומה שנפסל. החלק הראשון ששלחתי מכל מקום שמינן, מדרב ששס ורפפה, לעניין עדים כשרים, לא הסומה, עדים כשרים. הדרך היחיד של הסומה זה סימנים, כי הוא לא רואה אירועים. אבל בסדר, הוא פסול כי הוא פסול גברה. אבל מה לגבי אדם כשר לעדות? שאם טוב אז חבר מטלטלין וכפר בהם. ספי תובע את משה. משה כופר. עדים עדים שראו קודם לכן ביד התובע מטלטלים. עדים עדים שראו אצל ספי בגדים שהיו בהם סימנים הנמצאים במטלטלים הללו, סימנים דומים לחפץ העומד בספק. ואלה נתבע עדים שראו כלים אלו קודם זמן שמעידים עליו, ולמשה אין עדים שיש לו חבילה של חפץ אחר, אבל אין עדים. עדי התובע מוציאים אותם מן הנתבע בעדו סימנים. אף על פי שאין העדים מכירים בתפיס עין שמטלטלם הללו היו של ספי, ולא אמרינא דילמא איסרמי שסימני מטלטלם של נתבע כסימני מטלטלם של התובע, אולי יש סימנים דומים של התובע ושל הנתבע, מדלי כמה שורות, כיוון דסימן מופק דאורייתא, אין נתבע נאמן בכך, ואף אגב דיקא מיגו, ופרק אלו מציע ליד 242, נמי מוכח דאי סימנים דאורייתא, מעידים על הסימנים שבגוף האדם להתיר את אשתו לגבי התרת אישה. אז לפי רבנו יונה, מדייקים מהגמרא שלנו, הגמרא שלנו היא גמרא חשובה, שיש להוציא כסף על ידי סימנים. במישור של האחרונים יש בזה מחלוקת בין הקצות לבין הנתיבות. הקצות פוסק כתוספות בחולין ומסביר שהגמרא שלנו עסקה רק בקרקע שאין תפיסה פיזית בתחילת הסוגיה, וקצות מניח וקימתא שכל המקרים של נטלת זה מקרים של אבידה, של בגד ושל נסחה, זה הכל אבידה. אם זה באמת 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 חפץ ביד מישהו, לא הייתה הווה מינה, אפילו הווה מינה, להשתמש בסימנים. הנתיבות חולק והנתיבות פוסק כמו רבנו יונה. מי שרוצה לראות בקטע הבא של רבנו יונה אחרי שני דפים, הוא אומר בכל זאת יש להגביל הפעלת סימנים כי תמיד יש חשש להרמה. כן? אני אתן לך כלים, אני אמכור לך חן כלים, שאני יודע שיש אותם כלים בבית עם אותם סימנים, ואז אני יכול להביא עדים ולהוציא את אותם כלים על ידי סימנים, כי הנה, אני מסתיר את הכלים שיש, ואז אני מוציא את הכלים שמחרתי לך. יש איזו עקיצה שאדם יכול לעשות, אז יש בעיה טכנית, אבל כמובן, יש ראשונים אחרים שמתנגדים להפעלת סימנים, להוצאת כסף, מבחינה רעיונית ומהותית, ולא רק טכנית ופרקטית. השאלה השנייה, שעולה בסוגיה. הסתירה בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה בממדלת. אז בואו נשתהה כמה דקות בסוגיה ממדלת, כי יש כאן שתי אמירות שונות, מנוגדות, שניהן חשובות. בואו נעבור, סליחה, לממגימל עמד א'. ממגימל עמד א', יש ברייתא. הגמרא עוסקת בנוגע בדבר, אדם שנוגע בדבר, אסור לו להעיד. כן. מישהו, כתבתי מאמר בשבוע קודם באחד מעיתונים, אדם מאוד 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 התרגז עליי, הוא התנגד למה שכתבתי, הוא כתב מכתב מאוד מאוד חמור לשלוח לעיתון, נגדי, אז הוא שולח לי את המכתב כדי לקבל את תגובתי. אז אני אמרתי לו שמבחינת התוכן אני מוכן להשיב לו כל מה שהוא שאל, וכתבתי לו מכתב ארוך. מבחינת להמליץ לו כן להוציא את המכתב, לא להוציא את המכתב, אני לא יכול כי אני נוגע בדבר. צריך לשאול איזה רב אחר. ציטטתי לו את הריף, מובא בשיטה מקובצת, בבב מציע ממזיין, ששאלו הריף איזו שאלה על בית המרחץ. שאלה בין שני בעלי דין, בית המרחץ שלו, בית המרחץ שלו. הריף פסל את עצמו להיות דיין, כי הוא השתמש באותו בית מרחץ. אז הוא אומר, אני נוגע בדבר, אני לא יכול להיות הפוסק, אז בוא תלך. אז אמרתי לו, אני לא יכול להגיד לך כן או לא לכתוב את המכתב, כי אני בעל דבר, אני נוגע בדבר. אז תשאל איזה רב, מה אתה רוצה? אז כנראה בסוף הוא כתב משהו יותר מתון, יותר מכובד, אז אני פסלתי את עצמי ואני נוגע בדבר. אז יש כאן ברייסה, בני העיר, באמצע העמוד, שנגנב ספר תורה שלהם. אין דנים בדייני אותו עיר, ואין מביאים ראיה מאנשי אותו עיר. יש תיק, חס וחלילה, גנבו ספר תורה, אז אסור לדיינים מקומיים להיות דיינים מול הגנבים, כי הם נוגע בדבר, הם רוצים את הספר תורה. כן, תזכור את ההתלהבות שלכם, פעם ראשונה ששמעתם קריאת התורה, אחרי סגר, אני זוכר איזה פרשה ואיזה. אז רוצים ספר תורה, אז הדיינים נוגעים בדבר. צריכים למצוא דיינים אחרים. שואל את הגמרא, למה? ואם איתה, לסלקו בית שם מנהיו. אם יש דרך, שם הגמרא עוסקת בשותפים, שיכול להסתלק מחלקו. אז אני... אם יש הרבה שותפים, ושותף אחד רוצה להסתלק, הוא יכול ככה להגיד דין ודברים אין לי בנכסייך, אפילו לא צריך להקנות, דבר שראינו בסוגיה של ויתור ובחור, מחילת בחור. אז למה יש פתרון אחר? שני דיינים מקומיים יסתלקו, הספר תורה שייך לכולם. אני יודע, שני הדיינים, מי זה שני הדיינים? איזה דיינים, רב היה דיין, נחמן, שני דיינים בעיר, יגידו אנחנו מוותרים על החלק שלנו בספר תורה, ונהיה דיינים כי אנחנו כבר לא נוגעים בעדות בשעת דיינות. זה כבר מתרצת. שואלים כל הראשונים, נסתכל בתוספות, דיבור המתחיל ולסלקי ביתרי מיני ולדייני, ואם תאמר, רבי אינן תחילתו וסופו בקשרות. ואחר ותחיל לבסור, וכמו קרו ונסרחי, קרי צריכים שאדם יהיה קשר כל הדרך. קוף חף חת, והנה, אותם אנשים, אותם מועמדים לדיינות, היו פסולים בשעת האירוע, כי היו נוגעים בדבר בשעת האירוע. ועכשיו, בשעת הדין, יהיו קשרים, כי יסתלקו, אבל אין כאן תחילה וסופה בקשות. אז יש לזה 8 תירוצים בראשונים, אנחנו נדבר על 3. התירוץ הכי פשוט שהרבה ראשונים מעלים, שאין להשוות דיינים ועדים. כל הדין של תחילה וסוף זה דין בעדות, כי בעדות יש כאן חשיבות בשעת ראייה. דיינים מהפך, אנחנו לא רוצים שדיינים יראו. מעדיפים דיינים שלא ראו כלום, שלא היו בכלל בעולם, שנולדו אחרי האירוע. כדי שיהיו אובייקטיביים לגמרי. אז בעדים אני צריך למדוד את מעמדם גם בשעת הראייה וגם בשעת ההגדה, כי גם שעת ראייה זה חלק מחלות שימי. צריכים תחילתו וסופו בקשרות. בדיינות לא אכפת לי אם היו נוגעים בדבר, לא נוגעים בדבר, אני רק מתמקד במעמדם בשעת הדין, ואם בשעת הדין הסתלקו מחלקם, אז אין כאן נגיעה. ככה מעלים הרבה ראשונים, וזה בעצם הפרדה טוטלית בין הסוגיות, אין להשוותה. אבל, הרבה ראשונים חילקו לא בין דיינים לבין עדים, אלא בין פסול גברא לבין פסול נוגע בדבר. וכאן חילקו בשני הכיוונים. תוספות כאן, בדף מם ג' נותן סברה מאוד מאוד מעניינת ומאוד חשובה בדין נוגע בדבר. תוספות אומרים, לא אומרים, אבל הסברה של התוספות היא, שפסול נוגע בדבר זה לא פסול גברא. פסול קרוב זה פסול גברא, פסול חרש, פסול גברא, פסול סימא, פסול גברא. אבל נוגע בדבר אתה לא פסול כי אתה קשה לכל העולם. אתה קשה גם לאותם בעלי דין באיזה תיק אחר שבו אתה לא נוגע בדבר. זה פסול מאוד מאוד ספציפי על אותו כסף. האם אפשר להלכה להגדיר פסול גברא על תיק ספציפי? זה בעצם השאלה מטה, מטה תיאולוגית. אני יכול להגיד מתן אתה קרוב, אתה פסול קרובי אשתך לעולם, מרצה שם. לכל דבר, לא משנה מה. אתה סומה, אתה פסול לכל העדות בעולם. אתה מלך, אתה פסול לכל העדות. יש לפסול אנשים בצורה גורפת. אפשר להגיד, אתה נוגע בדבר ואתה פסול על אותו כסף. אבל אני קשה לכל דבר. מה זה לי? אני פסול בגברה. פסול גברה רק לגבי... בעצם זה אנטי בריס, כל הגישה הבריסקאית שיש לך חלות שם, אז יש ביטויים רבים, יש ביטויים מערכתיים. אתה לא יכול להגיד חלות שם דין ביקיר לעניין זה. אני מסיר אתכם. אם אתה רואה אחרון שמשתמש במילה הזאת יותר מדי, בעניין זה, בעניין זה, תיזהר. בעניין זה יש חלות שם, כי הוא מקביל את היישום, ברגע שאתה מקביל את היישום זה לא משהו, זה לא קטגוריה, קטגוריה. כל המושג של קטגוריה זה קטגוריה רחבה, שזה שייך בה, וכל הניסיון למצוא את הקטגוריה כדי למצוא את ההשלכות. אז טוענים התוספות, נוגע בדבר לא פסול גברא, נוגע בדבר, זה חשש שקר, אתה קשר לעדות, אלא שיש חשש, אתה משקר. אז מי שהיה נוגע בדבר בשעת עדות, ולא נוגע בדבר בשעת ראייה, ולא נוגע בדבר בשעת הגדה, בסדר, כי יש דין שצריכים תחילתו וסופו בקשרות, אבל נוגע בדבר תמיד יהיה קשה, רק פשוט לא היינו מקבלים את עדותו. לא היה פסול בשעת ראייה, מי לא נוגע בדבר. הפתרון הזה של הגמר במם ג' שעד שנוגע בדבר יסתלק, זה לא רק לגבי דיינים, זה גם לגבי עדים, אין חלק בין דיינים לבין עדים, גם עד יכול להשתמש בפתרון הזה. הוא היה נוגע בדבר בשעת ראייה, אבל אחר כך הוא לא נוגע בדבר, מה אכפת לי שהוא נוגע בדבר בשעת ראייה? הוא היה עד קשה שפשוט לא היינו מקבלים את עדותו. כי נוגע בדבר לא פסול גברא, נוגע בדבר זה פסול חשש שקר. כמובן הגדר הזה משליך על הרבה הרבה נושאים, האם נוגע בדבר פסול בגברא, או נוגע בדבר זה פסול נמונוס, יש המון המון נפקמינות, רק להזכיר שתי נפקמינות, אחת ברור ואחת שכבר עלה בצוגיות. נפקא מינה אחת, האם אדם שנוגע בדבר נאמן לרעתו? מה יקרה אם אדם שנוגע בדבר ייכנס ויגיד עדות נגד אינטרסים שלו? יש לו אינטרסים, אבל נגד אינטרסים שלו. אז אם אני פוסל אותו בגב, אז זה פסול בכל. אם אני אומר שחשש שקר, אז כאן אין חשש שקר, כי הוא מחייב את עצמו, הוא לא מעיד לטובתו. נקודה שנייה, האם אדם נאמן שנוגע בעדות מכוח מיגל? זה דבר שעולה בתוספות בחפתת, מי שזוכר, מחפשים עדות על חזקת שלוש שנים בבתים, ולפי דעה אחת בגמרא, אולי אפשר לקבל עדות מהדיירים, ושואל את הגמרא בדף חפתת אמן א', למטה אמר לי רב ימר לרב אשי, הני נוגעים בעדות אמן. הדיירים, יש להם אינטרס להעיד שהבעל הבית הוא באמת הבעל הבית. כי שלמו לו דמי שכר דירה כל השנים. אז כבר אומרת, הוקים את השם, באים עם השכר דירה. שואל התוספות, ואם תמר, עמי הבי נוגעים בעדות, האיג אמיגו. אמינו, לא לקח, הנה אומרים משהו אחר. פרנלך אגר, כבר שילמנו. תוספות מניחים שמיגו עוזר לנוגע בדבר להעיד, ותוספות נותן תיעוץ טכני, שהמיגו שם לא תקין. יש להפריך את השאלה של התוספות משני הצדים. קודם כל, מיגו לא עוזר לעדים בגלל שנוגע בדבר זה לא פסול נאמן, זה פסול גברה. מאידך, כמו שתוספות בקידושין אומרים, מיגו לא עוזר לעדים כי לא מאפילים מיגו לעדים בכלל. וזה מחזיר אותנו לסוגיה של מיגו במקום עדים, מיגו לא עדים. ייתכן, רק להביא לכם את כל הלמדוס, שגם אם נגיד שנוגע בדבר הוא לא עד, בכל זאת אפשר להפעיל מיגו. מה הכוח של מיגו בנוגע בדבר? מישהו שמע את זה פעם, מנחש אולי? לא שאני מפעיל מיגו ככוח נאמנות לנוגע בדבר, כי נוגע בדבר אולי זה פסול גברא. פסול גברא לא נעזר על ידי מיגו. איך מיגו אמור לעזור לנוגע בדבר, גם אם נוגע בדבר זה פסול גברא? סברה מאוד מאוד חדה. אם אני נוגע בדבר ויש לי דרך אחרת להשיג את הנגיעה שלי, אז אני לא נוגע בדבר. נוגע בדבר זה רק אם יש לי דרך אחת להשיג את מטרתי. אם אני יכול להשיג את המטרה הכספית בדרך מיגו, אז אני לא נוגע בדבר. אלא אני צריך אוכל. בואו נגיד ככה, אני רוצה עלייה. ויש הצבעה מהגבאי. ואני יודע שהראל הוא ייתן לי עלייה. כי הוא התלמיד שלי, ודאי הוא ייתן לי מפטיר יונה ביום כיפור הבא. סומך עליך. אז אני נוגע בדבר, כי אני רוצה את העלייה. אבל מה אם אני אומר, טוב, תאמינו לי שאני מעיד, כי צריכים המלצות, אני מעיד שהרי לא אדם אמין, תאמינו לי שאני מעיד כי הייתי יכול ללכת לקופי, וקופי תן לי את העלייה. זה לא מיגו שאני נאמן, אבל יש לי דרך להשיג את אותה מטרה, אני יכול להשיג את העלייה מקופי, זה פשוט לא, אין לי אינטרס להצביע עבורך לגבי, כי יש לי דרך אחרת להשיג את זה, לא שהוא אני נאמן יותר, כי הפסול של נוגע בדבר זה לא פסול נאמן, הפסול נוגע בדבר זה פסול חשש של פסול גברא. אבל מכיוון שיש דרך אחרת, היא פשוט לא נחשב נוגע בדבר. אז יש כמובן, השאלה של המיגה מאוד מאוד מעניינת, אבל היא נובעת מתוך שאלת התוספות. אז תוספות שוב פעם, ואומר רי בדף מ"ג, דלא שייך תחילתו בפסלות הלכה, כיוון משפט אחד קצר, מ"ג, מן א' ובסלקו, שאין פסלוס תלוי בגוף אלא בממון. ביטוי חריף בתוספות, ביטוי ברסקאי, שאין פסלוס נוגע בדבר תלוי בגוף אלא בממון. הרמב"ן בדף מ"ג נותן תירוץ אחר כותבי, הפוך מהתוספות. הוא אומר שנוגע בדבר הוא לא רק פסול גברא, כן, אם תרצו, אילן, מה זה פסול נוגע בדבר? שקר או פסול גברא? נפקא מינה אחת נגד נגיעתו. נפקא מינה שנייה מיגו. טוען הרמב"ן, אם זה פסול גברא, איפה מופיע? איפה מופיע פסוק שפוסל? סומה לומדים מפסוק, חרש לומדים מפסוק, הכל לומדים מפסוק, קרוב לומדים מפסוק. איפה יש... הרמב"ן לא אומר את זה, אני מכניס מילים לתוך הרמב"ן, אבל זאת בעצם הבסיס של הרמב"ן. איפה יש פסוק לפסול נוגע בדבר מגברא? טוען הרמב"ן, נוגע בדבר פסול גברא, אבל לא פסול עד. מה הוא? מה הנוגע בדבר הוא נחשב? למה הוא פסול להיות עד? כי הוא בעל דבר, כי הוא בעל דין. הוא הנתבע. אם האינטרס שלי יספוג בדין הזה, למרות שאני לא הבעל דבר הראשי, אני לא רשום על התיק, אבל אני כן נחשב בעל דבר. כי האינטרסים שלי ייפגעו. איך מגדירים מי זה בעל דבר? שאלה מעניינת. מישהו יכול לחשוב על משהו אנלוגי, משהו אחר בהלכה, שאתה מחוץ לתמונה, מכיוון שאתה גם בתמונה, אולי אתה כן עכשיו בעל דבר. או משהו אנלוגי, משהו מבני, שבעצם אדם השלישי, צריכים לנדור, אם האדם השלישי הוא פשוט עומד בצד ויש לו השפעות או השלכות, או שהוא חלק מ... מה הדוגמה הקלאסית של אדם השלישי שצריכים להחליט אם הוא על המגרש או על הספסל? ערב. מה עובד נותן ללווה, לא שמח על הלווה, ערב נכנס ומציל את העסקה הזאת. אם ערב הוא סתם אדם שנתן התחייבות חיצונית, או שערב הוא בעצם גם לווה. נפקא מינה לריביס, אם ערב חייב בריביס כשהוא משתתף בלווה, נפקא מינה איך הוא מתחייב. תמיד ההלכה צריכה לקבוע, זאת שאלה יסודית, מי נחשב בעל דבר? יש תיק, יש תובע ראשית ויש נתבע ראשית. ויש אנשים אחרים, לקוחות. אני חושב שנגיע לכך עוד מעט. האם לקוחות נחשבים בעלי דבר על תיק בין מעלה ולווה? כי הלקוחות ייפגעו, אבל אם ייפגעו, כוח שני. האם יורשים נחשבים בעל דבר? דיברנו קצת על הדעת בדין שמחייב את היורשים. אז כאן טוען הרמב"ן בדף מ"ג נוגע בדבר בעל דבר. היי, בעל דבר? תגיד, מי שרוצה להגיד ביידיש, אם לא, גם בעברית, בעל דבר זה לא עד פסול. בעל דבר זה נישט קיין עד. הוא לא עד, הוא גם להיות עד. כל הדין הוא שתחילתו וסופו בכשרות, כשאדם נהיה עד, הוא חייב להיות מתחילת הקריירה שלו כעד, הוא חייב להיות כשר. אז אם הוא יהיה עד פסול, אחר כך הוא קיבל רפואה שלמה, אז הוא מוכתם, הוא יהיה עד פסול בשעת ראייה, בשעת הגדה, לא מעניין אותי שהוא כשר. אבל באדם שהיה נוגע בדבר בשעת ראייה, אבל בסוף הוא לא נוגע בדבר, בשעת ראייה הוא לא היה עד בכלל. אם לא היה עד, אז אני לא פוסל אותו כעד שהיה פסול. מישהו זוכר ויודע עוד מקרה שמחלקים בין עד פסול לאדם שאינו עד בגלל שהוא בעל דבר? מה המקרה הקלאסי? אוקיי, זה נוגע בדבר. אני אומר משהו מהש"ס, כשיש חילוק בין אדם שהוא עד פסול ובין אדם שאינו עד. זאת השאלה המפורסמת של הרש, הרש מלא, אבל זה כמובן כולם. מה? פלגין דיבור, יפה. אדם שאומר פלוני רבני. אז אי אפשר לקבל את העדות הזאת, כי אין אדם משים עצמו רשע. אז מה אומרים, מה הפתרון של הגמרא במכות וסנהדרין? מישהו מכיר את הדין הזה? פלגין דיבור. מה שאמרת לעצמך, זורקים. מה שאמרת עליו, מקבלים. כאילו, יש לנו תסריט נרטיב שהאדם הזה עבר משכב זכר מישהו אחר, לא איתך. מה פתאום? איך יוצאים את הפיקציה הזאת? או במונחים למדניים, הרי עדו שבטלה מקצתה, בטלה כולה, אז... יש כאן עדות כפולה, שכולל גם עדות על עצמי, גם עדות עליו, אז אם אני זורק את העדות על עצמי, אני חייב לזרוק גם עדות עליו. אז הרש בתחילת מכות מסביר, וזה פשוט. שאם אדם מעיר על עצמו, הוא לא עד. האמירה הזאת שאמרתי על עצמי לא נרשמה בספר הבית דין. למרות שאני באתי כעדות, אתה לא מעיד, ברגע שאתה מדבר על עצמך, אתה לא מעיד, כאילו אמרת סתם שטויות. אתה נכנסת ואמרת משפט, אבל חלק מהמשפט פשוט לא נרשם, לא נספג, לא התקבל. אתה מעיד על עצמך, אתה לא מעיד על עצמך, אתה לא שאתה פסול. אם אדם העיד עדות פסולה יחד עם עדות קשיאה, הייתי חבר למקצת, זה בת לקום. אבל כאן, החלק שאמרת לעצמך, הוא לא נרשם, הוא לא התקיים, הוא לא התבצע, כי זה הייתה לעצמך. ואז הנרטיב היחיד, החלקים היחידים שהתקבלו זה מה שאמרת עליו. זה הפתרון של הרש, שכמובן זה, והרמב"ן עצמו מביא את זה בהקשר. טוען רמב"ן, גם נוגע בדבר, אתה בעל דבר. זה שהיית נוגע בדבר בשעת ראייה, אתה לא רד. כל הבעיה זה אם היית עד פסול, אחר כך הפכת להיות עד קשה. או, זאת בעייתי. אבל אם היית לא עד נשקן עד, ואחר כך היית עד, כמובן זה חידוש בדין תחילתו וסופו בקשרות, אבל זה הגישה שלנו. זאת אומרת, יוצא מהרמב"ן והתוספות, גישות הפוכות לדין נוגע בדבר. לפי התוספות נוגע בדבר לא פסול גבר, הוא פסול חשש שקר, וזאת הסיבה שאין דין תחילתו וסופו בקשרות בנוגע בדבר. לפי הרמב"ן, נוגע בדבר הוא לא רק פסול גבר, אלא פסול בעל דבר, וזאת הסיבה שהוא לא תופס. זה שלוש התירוצים הכי ידועים, רמב"ן יש תירוץ אחר. אוקיי. טוב, בואו נסיים בקצרה את המקרה האחרון. לא אגיד הרבה למדוס על המקרה האחרון, אבל חשוב רק פשוט להכיר מה קורה שם, כי זה צומת של הרבה נושאים. לא המקרה האחרון, המקרה האחרון שנעסוק בו היום, כמובן נדלג על הנושאים של ירושה, כי נחזור עליהם. בקוף חף חטא מדט, יש את המקרה של אותו שטר מעניין. השלח לרבי אבא לבי יוסף בר חמה, המוציא שטר חוב על חברו. Okay. Mal ve'omer lo nifrati klum. Lo ve'omer parati mechza ve'idim eidim shepara kulo. Harei ze nishba ve'gove mechza minachasim b'nei chorin av mishibadim lo. Okay, it's bon elech lad lad. Yesh tar, yesh mod b'mechzas. Ve'apashtas. מה הדין במועדה במקצת? משלם על החלק שהודה ונשבע על החלק שהוא כופר.
יפה.
אז הלוב הזה משלם 50 ופטור מ-50. יפה. ועל ה-50 שהוא פטור נשבע. לקוחות הם מחוץ לתמונה. כי לולי הלוב היה כאן פטור טוטלי, כי העדים מעידים שהשטר פרוע. אז מבחינת המלווה והלוי והלוי ומדה, לא חייב לשלם ולהישבע. מבחינת הלקוחות הם מחוץ לתמונה, כי העדים כבר אמרו שהשטר לגמרי פרוע. החידוש של רבי אבא, שאני לא פותר את הלוי על השבוע של החמישים, מדין מי שבע ועדה. נגיע למי שבע ועדה. אז זה בעצם הצ'ולן פה. שטר, מודה במקצס, חיוב חלקי ושבועה. החיוב חלקי לא נוגע ללקוחות, כי עדים העידו שהשטר פרוע אחרי שלא והודה. אז הלקוחות משתחררות. כל הגבייה של אותו 50 זה בבני חורין. והחידוש שביבו, הרי הלווה הזה הוא מתנדב, כי אם הוא היה שותק, העדים היו פותרים אותו. ויש פטור של מי שבע ועדה, שאמת השם נבדוק בסוף הסוגיה, כמה שמלן שלא שייך כאן, והגמר אומרת לו, לא, אולי יותר שייך כאן, זה יותר מי שבע ועדה, וזאת הסיבה שהגמר דוחה את רבי אבא. וזה בעצם הדין. אוקיי. מה קורה כאן? מה החידושים פה? מה צריכים לבדוק פה? אז קודם כל, טוב, יש הרבה, אבל בואו נתחיל מהזווית הזאת. קודם כל, איך הלויבה נאמן להגיד שחלק מהשטר טוב? נתחיל שלב קודם. למה, אולי הדין הנוסף אבל הכי פשוט, למה הלויבה מתחייב בהודעתו? הרי יש עדים שאומרים שהשטר הוא פרוע לגמרי, וגם כן הלכה פשוטה, למה? כי הודעס בעל דין יותר ממי העדים. אז כאן יש סתירה בין דברי הלויבה לבין העדים. העדים אומרים שכל השטר פרוע. הלויבה אומר חצי פרוע, חצי אני חייב. אז הודעת בעל דין של הלויבה גוברת על העדים שפותחים. זה רק כדי להתחיל לזוז. אבל הודעת בעל דין של הלויבה לא תחייב את הלקוחות, כי זה הודעת בעל דין שחייב לחמיני. וזה היה פשוט האינפורמציה. שטר, לא במודה, עדים אומרים שהשטר פרוע, הודעת בדין יותר מהעדים, מועד במקצס, לקוחות פטורות, לא במי שעובד. יש כאן ניקוז של הרבה 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 נושאים. אוקיי? יופי. אז קודם כל, איך הלויבה נאמן להעיד על השטר? הרי בדרך כלל, כשלמלווה יש שטר, Ein halova neman lagid parua. Kan halova toin shashtar chatzi parua. Vunishbal kach vuniftar. Hara yesh de mishu makir at abitur kishe yesh lamal vishtar halova eno neman lagid parua. Eich koim laza? Shtar chabi adi maboy. Yesh lamal vishtar halova eno neman. Kan lama halova neman al chatzi. אז כאן יש שתי נימות. קודם כל, כי הלווה לא אומר שהשטר פרוע לגמרי, אומר שהשטר חצי פרוע. זאת אומרת, יש סיבה שיש לך את השטר. בדרך כלל, לווה אינו נאמן להגיד פרוע, כי, לפי הבנה אחת, יש אינן צעדי. אם החוב פרוע, למה למלווה יש שטר? אין סיבה שלמלווה יש שטר, אם הוא הכל פרוע, כי לווה ילוקח. וכאן יש סיבה טובה שהלווה ישאיר את השטר ביד המלווה, כי השטר חצי פרוע. אז המלווה זקוק לשטר לגבות את השאר. זאת אומרת, הנן סעדי של שטר חביד עם הבוי של המלווה לא קיים. יש סיבה נוספת שהמלווה אין לקוח של שטר חביד עם הבוי, שהעידים בסופו של דבר פוסלים את השטר. אז למרות שבשעת אמירת פרוע העידים לא באו, אבל בסופו של דבר השטר הזה לא נרשם, כי העידים העידים שהוא פרוע. נקודה שנייה. לא אכנס לתוך הנקודה הזו, כנראה שאין מספיק כפירות, אבל תוספות כאן, דיבור המתחיל נשבע בקוף חפכת המבט, שואל מה ההבדל בין השטר הזה שהלווה בעצם מכשיר, כי העדים פוסלים את השטר והלווה מכשיר את השטר בתנאים שלו. בדרך כלל אין ללווה מקום תימרות, השטר אומר אתה כלום. שטר חביד עם הבית כאן, דין פשע עשר פשע התיר, כי השטר לא קיים, הלווה נאמן להגיד שטר חצי טוב, חצי לא טוב, חצי חייב, חצי פטור, ולהגיע לשרוץ מאוד במקצס. זאת אומרת בשטר חשוף, שטר חלש, שטר לא כל כך חזק, יש ללווה פשע עשר פשע התיר, כי הוא יכול להגיד השטר תופס לגבי 50 ולא 50 אחרים. בדרך כלל כשלווה מודד לשטר, ולא יכול להגיד פרוע. זה נקרא דין של מודה בשטר שכספו אין צריך לקיימו. שאם אדם עושה שטר והשטר לא מקוים ולא ומקיים את השטר, הוא לא יכול להגיד אבל פרעתי שטר. ברגע שלא ומודה שהשטר הוא טוב, הוא שוב פעם נכנס מאחורי החבית. הוא שוב פעם מתחלש. אז זה התוצבות מאוד מאוד חשוב, אבל נדלג על כך. אבל כאן יש מצב שאין שטר עצמאי, הלא ומכשיר את השטר בתנאים שלו. חצי כן, חצי לא, אבל רק לגביו, כי לגבי לקוחות הודעתו לא חשובה, הוא מכשיר את השטר 50 כן, 50 לא, מכוח פשע עשר פשע איתי. מה לגבי מי שבע וידע? אז מי שבע וידע זה פטור בשבועה שבי עקיבא האלה, בגמרא בבב מציע, במצב של סיל אין דינרים. היה שטר, השטר העיד שהלווה חייב שני סלעים, סלעים. המלווה טוען חמש, הלווה טוען שלוש. בדרך כלל, כשמלווה טוען חמש ולווה טוען שלוש, זה מודה במקצת, זה חייב שבועה. רבי עקיבא טוען שאותו לווה שיודע במקצת פטור משבועתו, כי הוא משיב הוידע, כי השטר מעיד על סלעים, ומי את סלעים שתיים, והוא הוסיף אחד משלו. הוא התנדב דבר שלא יצריך להתנדב. מעבר להודעת מקצת, בדרך כלל בכל הודעת מקצת יש התנדבות. אבל אומרים שזה לא כל כך התנדבות כי אתה מפחד מלכפור. אבל כאן יש התנדבות מיוחדת, שהשטר מאיר על שניים ואתה מוסיף שלוש. יכולת להגיד שתיים כי שטר שתומך אותך ואתה הוספת שלוש, אז מכיוון שאתה כל כך נדיב, אתה פטור משבוע. רבי אבא רצה לומר שכאן אני לא אומר משיב לידה. לפי רבי עקיבא. למה? הרי כאן יש גם כן תמיכת עדים, ונדבת 50, ואתה יכול לחכות לעדים שבסופו של דבר יפטרו אותך לגמרי מכל המאה, ואתה נדבת 50, ואולי ההתנדבות הזאת הופכת אותך למי שבבדה שפטור בשבועה? זה כל החידש רבי אבא, וזה נסיים. שלח לי, עכשיו נחלקו, שלח לי רבי אבא לבי יוסף בר חמא, המוציא שטר חוב על חברו, מה הוא אומר, לא נפרעתי, לא ומפרעתי מחצה, עדים מעדים שפרקו לו, ואיזה נשפע בגובה מחצה, מנחס בני חור, משתדן לו, ננעים סמכי נן, יפה. ואפילו רבי עקיבא דאמה מי שבא וידע, אני מילי איך אתה לא כעדים. אבל החדי כעדים, והייתי חושב שאתה מישב עבדה מהדרין, כי עדים עוזרים לך, וכל זאת הוספת, לא. אתה לא התנדבת, ארטוטי ארטט. אתה יודע שיש עדים, אבל אתה לא ונית, ולא יודע מה יגידו עדים. אולי עדים יחייבו אותך מאה. בסופו של דבר, העדים פתחו אותך לגמרי. הם יגידו טוב אותך לגמרי. אבל מי יודע מה יגידו העדים? שמה בבבא מציעא היה שטר. כולנו ראינו את השטר. השטר כותב סילין, שזה שתיים, ואתה הוספת שלוש. אז אתה נחשב משיב עבד. אתה משיב דבר שאתה לא זקוק, אתה נדיב. כאן אתה חי תחת האיום של העדים. אתה לא יודע מה יגידו העדים. בסופו של דבר, העדים עזרו לך וגדול. אבל זה שאמרת 50 כן, 50 לא, אתה לא נחשב מישיב עבדה. אתה לא איש נאמן, אתה לא איש אמין. כי עבדת תחת האיום של העדים, ואז זאת הסיבה שהוספת 50 שהייתי צריך להוסיף. מה שאין כן, בבקר של רבי עקיבא, ידעת מראש שהשטר כתוב סילים, ואתה הוספת סל השלישי מרצונך חפשי הנדיבה. הנדיב. זאת ההבנה של הרשב"ם. ואז בעצם הדין של מישיב עבדה הוא סוג של מיגה. בדרך כלל, למה רבי עקיבא פותר מישיב עבדה משבועות מועד ומקצוס? כי אתה איש אמין. תאמינו לי שאני חייב שלוש ולא חמש, כי הייתי יכול להגיד שתיים, וכאן יש לי שטר שתומך אותי בשתיים. סוג של נאמנות. כאן אין לי את המיגה, כי אתה לא היית הולך על הכיוון הזה, כי אתה מפחד מהעדים. כמובן, זה הכל בהנחה שמיגה לפטור משבוע דרויסא אמרינא. ואז לפי ההבנה הפשוטה של הגמרא, ההבנה של מישיב עבדה זה מדין מיגה, אבל אני יודעת כמר בבא בסא שזה דווקא במקרה של רבי עקיבא ולא במקרה של רבי אבא. בריף, ובזה נסיים, יש גרסה אחרת לסוגיה. הבדל בין מישיב עבדה של רבי עקיבא לבין הדוגמה שלנו, נסתכל במיגה שלחתי בוואטסאפ, אפילו רבי עקיבא דם מישיב עבדה והני מיל היכד עלה כשטר הכלל. ששם השטר הוא סתמי. אז אתה מישיב עבדה, כתב מוסיף. אבל הכה היא מחצת דמודה בעיקה לשטר. כאן, עיקה שטר, שם לק השטר על הכסף השלישי. כאן יש שטר על מה שאתה מודה. מכיוון שיש שטר, ואתה מודה שהוא שטר, בסופו של דבר לא ומאשר את השטר, או לא כופר את השטר, זה לא נחשב מישהו עבדה, כי השטר מחייב אותך. כל הדין של מישהו עבדה זה אדם שמחזיר עבדה, מחזיר כסף שלא חייב להחזיר. כאן השטר מחייב אותך להבנתך, כי השארת את השטר. ואז הגרסה של הריף לא מבוססת על הבנת מישהו עבדה כנאמנו, זה לא שכאן אין מישהו עבדה כי אתה מפחד מהעדים, כאן אין מישהו עבדה כי פשוט הלכה, אתה לא מחזיר שום דבר, כי השטר מחייב אותך להחזיר את החמישים. ואז הבנת הריף עוזרת לנו להבין מישיב עבדה לא כנאמנוס, אלא כדין יותר הלכתי. רק אדם שמשיב כסף שהוא פטור, נחשב מישיב עבדה, מה שאין כן כאן. שם הוא פטור מהמנה השלישי, מהסלע השלישי, כי השטר רק מעיר על שתיים. כאן הוא חייב על החמישים מכוח השטר לשיטתו, וזאת הסיבה שהוא לא נחשב מישיב עבדה. גם אם מישיב עבדה זה דין הלכתי, הוא לא יחשב מישיב עבדה. אוקיי, okay, מבחינת המסקנה, אומרת הגמרא בדף כ"ח עמוד ב', אוקיי, דרש מר זוטרא משמי דרב סימי בראשי, הלכתה בכל הנשמטתה, כדשלח לרבי אבא לרבי יוסף בר חמא, ואז הגמרא שואלת מה ומה ומה, לפוקי מדרבי יוחנן, ומאתקפתה דמר ברבשי. אוקיי, okay, בעצם אנחנו פוסקים כרבי אבא נגד רבי יוחנן לגבי דין של מתנה וירושה, מרצת שם שנראה. בזה אנחנו פוסקים כרבי אבא, כי בשאר מכירים אנחנו לא פוסקים כרבי אבא, או שכולם פוסקים כרבי אבא, וגם פוסקים כרבי אבא בדין שלנו, שזה נחשב, זה לא נחשב מישיב עבדה, גם לפי רבי עקיבא. זאת אומרת, כל המכתבים שרבי אבא שלח, או שלא פוסקים כמכתבים שלו, או שכולם פוסקים כמותו, גם רבה בעבדים, והפסק של מר זוטרא זה להגיד לנו שבמקרה של ירושה שדילגנו עליו, ובמקרה האחרון אנחנו פוסקים קרבי אבא נגד החוקים. אוקיי, טוב, אמרת השם, שבוע הבא נחזור למסלול של ירושה, אבל יש הרבה שפשוט מתעכבים על הסוגיות האלו שבועות, כי זה אי של תנדנית, אי של שבועות באמצע בבא בסרא, אבל אני רוצה כמה שאפשר לגמור דיני ירושה, ולהישאר במסלול של ירושה. אוקיי, כמה מילים קצרות על פרשת השבוע, מרצה שם, יאללה.